עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם יעל איילון וליאת רון.
זה המחיה שאני כבר יכולה להיכנס, נכון? בטרטה פם פם. ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב ליעל איילון, מה העניינים?
ערב טוב ליאת, בסדר גמור? בסדר.
היום קצת פחות, אני חייבת נכון, להגיד, עם כן. הסון הזה, נכון. את יודעת, אנשים רוצים קצת לטייל בחום, אלוהים ישמור, ופתאום האדמה גם ממתירה עלינו אבנים, לא מספיק אבנים שנופלות עלינו על ימין ועל שמאל מכל הכיוונים, אז גם זה.
צודקת.
רוצה לדבר על משהו שיצבן אותי. בואי רגע תוציא את הטישו, כי זה הזמן. אוקיי.
מוכנה.
כן, בבקשה. וכשאני אגיד, תקנחי. חברת דיפלומט, לא הרוויחה כמו שהיא רצתה להרוויח. עכשיו את יכולה כבר להוציא את הטישו, כן? הרווח בדוח שהיא פרסמה היום מסתכם רק ב-35 מיליון שקל, בהשוואה נבח לשנה למחצית הקודמת, 45 מיליון שקלים. קשיבי, נקרא לב. אני חייבת להגיד לך שנקרא לב, ולכן, ההודעה שהיא הכניסה בשולי הדוח החציוני הזה, שהיא רומזת, רמז, איך נאמר, די
עווה.
חלק מהספקים מתכוונים להמשיך בהעלאות המחירים במהלך השנה, משכך, ולאור החלשות השקל נכתב בדוח, החברה צופה כי תיאלץ להעביר את ההתייקרויות ללקוחותיה. יש כאן אמירה שנוסחה היטב בידי עורכי דין ורואי חשבון, כל הכבוד דיפלומט, אתם עושים עבודה מעולה. ויש לי שני דברים להגיד את זה. אנשים בקושי גומרים את החודש. חברים, רווח של 35 מיליון שקלים, וואלה, מפרגנת לכם כל שקל. רגע, אז תרוויחו בחציון הבא 25 מיליון שקלים. את יודעת, יעני, בסדר, לא דורה. לא תפסידו, רק תרוויחו 25 מיליון שקלים. חייבים לעלות, אתם כבר מכינים אותנו, לכך שהספקים יעלו מחירים והדולר והשקל החלש ישפיע על המחירים. ודבר נוסף, אני רק מזכירה לך שהשבוע זומנה שטראוס לשימוע אצל הממונה על התחרות בגלל אותו דבר. שוק שוק. הרי גם אז שטראוס כתבה בדוחות שלה שהיא עומדת לעלות מחירים. לא מעניין כלום, שום דבר. דיפלומט בשלה, שתהיו בריאים חבר'ה, ותמשיכו להרוויח, אבל עזבו אותנו בחייה, תנו לנו לחיות. זה הכל, זה מה שאני מבקשת.
טוב, לספר לך מה מרגיז אותי.
כן.
טוב, התחלנו את התוכנית רגוזות.
כן, כן. את ממש רגוזה, את כולך קול, רק אני עוד שנייה קוראת פה שערות. כן, דברי.
השבוע ההורים ל-20 אלף ילדים על הרצף האוטיסטי זכו בניצחון מאוד גדול. בג"ץ ביטל את ההחלטה של משרד החינוך להפחית בשעה את משך יום הלימודים של אותם ילדים, שעה שהייתה מאוד יקרה להורים וגם לילדים, ובעצם לאפשר את חזרתם הביתה בשעה המקורית ברבע לחמש. אלא מאי, יש החלטה על הנייר מחייבת, אבל בפועל המצב בשטח הוא היום ונורא, 1,300 מורים ומטפלים חסרים למערכת, והתוצאה היא בעצם אדרלמוסיה.
לא, זאת אומרת שהם רצו לקצץ שעה,
בגלל
כי אין להם מורים.
בכל הארץ.
כן, יופי.
יש מקומות אגב בארץ שיש את אותה מערכת של מטפלים וגננות ומורים, שיכלה להמשיך, אז לאותם מורים זאת באמת, באמת ההחלטה של בג"ץ היא משמעותית, הילדים יחזרו.
אני רוצה רגע, סליחה שאני יוצרת אותך, אלא אני רוצה להבין, חסרים מורים. אולי תשלמו להם יותר. לא יודעת, רעיון, פתאום את יודעת, טק, אורה.
בדיוק, את מריצה אותי בפאסט וורד פורוד לשורה התחתונה. אני שואלת עצמי, כיוון שיש מקומות שההורים כן יקבלו את אותה שעה, ומקומות אחרים, ביישובים אחרים שבהם יש מחסור בכוח אדם, הם לא יקבלו את השעה הזאת. למה להזזל במשרד החינוך לא נערכו מראש לגייס את אותו מצבת כוח אדם, לתת להם שכר כמו שצריך, ופשוט לפתור את הבעיה, בלי שנגיע עוד פעם לתחילת שנת הלימודים ולהדרך. נדבר על המוסיה.
כן.
ונזדקק.
ונזדקק, כן. נו, שואי, מה יש בתוכנית?
לספר לך מה יש לנו בתוכנית.
יאללה, כן, תני, בבקשה.
בעוד במשרדי הממשלה מתווכחים ביניהם מי יממן את הביטוח הרפואי שמוענק לפליטים מאוקראינה ששוהים פה בארץ, הצטברו במרפאות עמותת רופאים לזכויות אדם ועמותות שונות עשרות פניות של חולים מקצתם קשים שהטיפול הרפואי בהם הופסק בשבועיים האחרונים. בג"ץ אמור לדון בעתירה שתחייב את המדינה לממן את הטיפול הרפואי החיוני הזה לפליטים. אנחנו נרחיב בסיפור הכואב הזה. האם מחירי הירקות והפירות יתקרו לקראת החג וחצת רשתות השיווק התמודדו או מתמודדות עם הירידה בצריכה של הלקוחות שלהם? רמי לוי יהיה איתנו. בורסה בתל אביב היום עם עליות שערים קלות, יציבות במסחר במתח, ומה קורה עם דוחות אנווידיה? על כך בהמשך.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, ועל השידור אילי קונפלד, ובדיגיטל מיכל קדוש, שני רומנו ועמיתי דואק, ואנחנו פותחים בכותרות. בחודש יולי נרשמה עלייה קלה במספרם של דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה. על פי נתוני השירות נרשמו 162,300 מובטלים. בנתונים בולטים מספרם של עובדים שפוטרו במהלך חודשי הקיץ, מספרם של מורים ומפתחי התוכנה גדל. רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, אומר לאיפה הכסף שהנתונים מלמדים כי האבטלה פוגעת גם במקצועות יציבים במשק.
הגורם המרכזי שעיצב את התנועות שנרשמו בשוק העבודה בחודש יולי היה פיטורי הקיץ, שהנפגעים העיקריים שלה הם קבוצות הנשים, החרדים והצעירים. כאשר מנטרלים את הרכיב העונתי של השפעת פיטורי הקיץ, ניתן לראות כיצד מגמת השנה האחרונה לפיה ישנה עלייה במספר דורשי עבודה מהקבוצות החזקות, כדוגמת ענף ההייטק, וירידה במספר דורשי עבודה מהקבוצות החזקות פחות. משמעות הדבר היא שישנה ירידה בביקוש לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות, אף כי יש לומר שמגמה זאת התמתנה במידה מה בחודשים האחרונים.
והגענו למה שפתחתי בו, רווחי חברת דיפלומט מהיבואניות הגדולות במשק ירדו ברבעון השני ב7% והסתכמו ב16,200,000 שקלים. החברה פרסמה בדוחותיה כי תעלת שוב לייקר את מוצריה בגלל העלאות מחירים של יצרניות המותגים שאותם היא מייבאת. ארגון המורים העל יסודיים פותח בקמפיין ציבורי נגד שר האוצר בסיסמה סמוטריץ' מפקיר את החינוך בישראל. הבוקר אמר שר החינוך קיש לינון מגל ויריב אופנהיימר כי הוא פועל למרצות למצוא פתרון למחלוקת בין ארגון המורים למשרד האוצר במטרה למנוע את השביתה בבתי הספר העל יסודיים, ואני חייבת להגיד שזה ממש זמן פציעות פלוס.
חד משמעית, דרישת ארגון המורים להעלאת שכר המורים היא נכונה, היא תקבל מענה וזה חייב לקרות. השאלה היא בסוף איפה אתה שם את הקו ועד כמה עולים, כל מיני שינויים נוספים שרוצים להיכנס להתקם. יש בנצ'מרקים, אי אפשר לקחת את זה, וגם אם אתה רוצה לתת משניים כי ככה אתה רוצה, אתה צריך להבין את זה. בסוף אתה יודע בגדול מה הטווח, וכן אני חושב שהמורים צריכים לקבל יותר מכל העובדים האחרים במשק, אני במקום הזה מאוד מאוד תומך בעניין הזה, אבל עדיין יש גבולות גזרה.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ואנחנו מתחילים. כן, אנחנו רוצים לפתוח באסון בנחל דוד בן גדי. שלום ליניר יגנה, כתב וואלה בדרום, מה העניינים?
שלום יניר.
שלום.
אירוע נוראי, פשוט נוראי.
טרגדיה, לא נתפס, פשוט לא נתפס. יוצאים לטייל כל המשפחה וחוזרים עם ילד הרוג. זה באמת לא נתפס.
ופצועים רבים, כמה פצועים סך הכל יש באסון הזה?
היו כ10 כולל נפגעי חרדה, צריך להגיד מדובר בשתי משפחות שיצאו לטייל. אגב, מתחקיר ראשוני עולה שהם הלכו במסלול וכרגיל, ופשוט הייתה דרדרת של סלעים. כנראה בודקים אם זה מדובר מיעלים מלמעלה או כתוצאה מהטבע עצמו, סלעים. ופשוט תופסים עליהם סלעים ליד המפל.
אלוהים.
אז לקח זמן גם לחלט אותם משם, כי זה לא היה במקום שבו אפשר להגיע עם רכבים.
אבל מיד הקפיצו מסוק, לא?
כן, 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 מסוקים באוויר, כוחות צבא מיוחדים, 669, כוחות מסוקים משטרתיים, צוותי מד"א הגיעו גם דרך... דרך מסוק וגם ברגל חלקם לתוך הנחל. האמא והבת הגיעו לבית החולים סורוקה, הם שוחררו לפני כמה דקות בדיוק שחררו מבית החולים, מצבם קל. הם קיבלו שם את הבשורה המרה על מות הבן.
הבנתי שמישהי שם, נכון, נקטעה אצבע לאחת הילדות, משהו נוראי.
כן, אבל אנחנו מדברים, הם לא כל הפצועים הגיעו לצרוק,
חלקם לשיבה.
לשיבה, כן, ושם, כן. בסורוקה מצבם היה קל והם שוחררו, ותו תחקיר גם יחידת החילוץ של אנגדי וגם אנשי המשטרה שם, ומסתבר שהם הלכו בשביל הנכון ולא היה שם.
זהו יניר, מה שנקרא האזור הזה הוא אזור מאוד מאוד מסודר, זה שמורה מאוד מאורגנת, לרשות שמורות הטבע יש איזושהי הערכה מה קרה לדרדרת הזאת, האם היה ניתן אולי למנוע את זה?
זה בודקים עכשיו, אבל ממה שאני מבין מהתחקור הראשוני, לא היה שם משהו מיוחד שגרם להדרדרת. הם בודקים אולי יעלים שהיו במקום ואז בגללם הסלעים נפלו, אבל זה מקום, מי שלא מכיר, זה אחד הנכדים היפים בארץ, זה מקום פסטורלי
לגמרי,
זה מקום שמגיעים אליו גם מאות.
אני מבינה שזה נסגר, נכון? הנחל נסגר, וגם נחל הרוגות נסגר, כאמצעי מנה. יאיר יגנה. יניר יגנה, כתב וואלה בדרום, תודה רבה על העדכון הזה, תודה רבה.
תודה לך. טוב, את זוכרת שלפני שבועיים דיווחנו על כך שבעצם רשת הביטחון של הפליטים מאוקראינה, אותו ביטוח רפואי שכל כך חשוב להם, בעצם המימון שלו הופסק, מימון בידי המדינה, אנחנו מדברים על תקציב של 40 מיליון שקלים, שפשוט הפסיק להגיע למשרד הרווחה, שם פנו במשרד הרווחה, משרד הבריאות פנו למשרד האוצר, ביקשו את החידוש של התקציב הזה, בינתיים זה מתגלגל במחלוקות וויכוחים בין המשרדים, ומי שמשלמים את המחיר המאוד יקר, זה אותם חולים, עשרות ואולי אפילו יותר מהם, של פליטים שפשוט נמצאו בשלבים שונים של טיפולים רפואיים או באשפוזים, ופשוט כרגע, בגלל חוסר מימון, הופסק להם הטיפול הרפואי, זה פשוט לא להאמין. נמצאים איתנו שניים, דוקטור ינאי קרנצלר, מנהל המרפאה הפתוחה בעמותת רופאים לזכויות אדם, שלום ינאי.
שלום, שלום.
ולודמילה, שאחייניתה ולריה, יכולה והטיפול בה הופסק. שלום, לודמילה.
שלום.
אז קודם ינה, אם אתה יכול רק בתמונה, לתת תמונת מצב כללית, מה בעצם מצב אותם חולים?
בסדר גמור. אז תודה רבה. ובאמת, למרות ההתחייבות לקראת סוף שבוע האחרון, להחזיר את שירותי הבריאות, את הנגישות לשירותי הבריאות, לפליטים מאוקראינה, בפועל השירותים לא אחזרו בעלך השבוע, והמדינה עד כה התחייבה לפתור את העניין בהקדם, אבל לא נתנה תאריך. בפועל המדינה אמורה לתת תשובה ממש כל רגע, אבל אנחנו מתחכים, ובאמת כל כך דואגים למטופלים. יש חולים קרדיולוגיים, מטופלים עם סוגים שונים של הסרטן, בני 60 פלוס, 70 פלוס, באמת 60, שלא יכולים לחכות כל יום או לשבועיים או לחודשיים שהמדינה תפתור את העניין הזה. הם חייבים את הטיפול עכשיו, ולכן אנחנו דורשים מהמדינה, אנחנו דרשנו במסגרת העתירה, שהגשנו יחד עם ארגוני סיוע נוספים, להחזיר מיידי את שירותי הבריאות לפליטים האוקראינים. זה מגיע להם, הם פליטים לכל דבר בעניין, זה הכי חשוב לעשות את זה עכשיו ומיד.
אז בוא תישאר איתנו ונגיד שלום ללודמילה, שכאמור אחייניתה ולריה הגיעה לארץ עם בני המשפחה כפליטה, נכון?
כן, שלום.
שלום, לודמילה. וולריה חלתה לפני כמה חודשים, במה מדובר?
היא הייתה בטיפולים, לקחו אותה, כאילו, היה פגישה עם הממולק, והממולק נותן דחוף את הביופסיה, כל מיני בדיקות.
רק נסביר, לודמילה, ולריה חלתה בסרטן שד שהתגלה בה, ובעצם הייתה צריכה אבחון.
כן, כן, כן.
כן, ואז מה קרה?
וזה חוזר, והמחלה חזרה. ואז צריך עכשיו לעשות בדיקות, וכל יום את יודעת זה...
ובעצם למה לא עושים את הבדיקות?
לא מקבלים, לא עונים אפילו.
מי מטפל בכם? למי פניתם?
לטרם. לפני מטפל טרם. טרם נותן לנו את הרופאים בחולון, בוולסן. שם קיבלה את הרופא ממולק, ובסוף עכשיו אנחנו לא יכולים לקבל את הבדיקה הביופסית, וזהו, עכשיו הם לא עונים, אנחנו שולחים את המייל ומתקשרים, והם לא עונים, אבל זה כבר חודשיים אנחנו מחכים לתשובה.
לודמילה, אני שומעת את זה, ואני באמת, זה לא אנושי ברמה הכי שפלה שיש. אין לי מילה אחרת להגיד את זה. סליחה, דוקטור קרנצלר, שאני ככה אומרת את הדברים נכוחה. קיבלתם את הפתילים, את הפליטים האלה. קיבלתם אותם לפה. קחו עליהם לכל הרוחות אחריות. אתה יודע, אני, גם את לודמילה, ניסיתי לברר לפני כמה ימים איפה עומד העניין הזה. התקשרתי למשרד הבריאות שהעבירו אותי למשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה אמרו שהם בזה בטיפול, אז פניתי לאוצר כדי לבדוק איפה זה עומד. באוצר החליטו לא לענות לי. זאת אומרת שסליחה שאני אומרת את זה, אתם יודעים מה? זה מריח לי מגזענות, מחוסר רצון לקבל פה אנשים שאינם מאמנו, וזו בושה וחרפה.
לודמילה, איך אתם מרגישים? איך ולריה מרגישה?
היא בדיכאון, אבל אין מה לעשות, היא בת 34, היא צעירה. מה לעשות?
יש ילדים.
לחכה? כן, יש לה בת 14.
דוקטור קרנצלר, הסיפור הזה לא מפתיע אותך.
הסיפור הזה לצערי הוא לא מפתיע והוא כואב, אני מסכים איתך לחלוטין שמדבר בדושה וחרפה. עכשיו זה גם חשוב לזכור שהמדינה כאן לא אמרה שהיא לא הולכת לתקצב, היא לא אמרה שנגמר התקציב, היא מוכנה לתקצב, היא הסכימה לתקצב, אבל בגלל, לא יודע, הביקוח הזה בין משרדי הממשלה, אז היא גוררת רגליים ובינתיים חולים סובלים.
אף אחד גם לא ממהר. אין לאף אחד, לא בוער לאף אחד. הכל בסדר. זה יכול גם לקחת עוד כמה חודשים. מה אכפת להם?
כן. אז אני, אנחנו יחד עם ארגוני הסיוע.
זהו, מה הפתרונות שאפשר לתת לאותם אנשים שהם נואשים, לבד מהפנייה לבגץ, אם בכלל?
כן. אז א', כל מי שבאמת בסכנת חיים, אז אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, חייבים באמת להגיע למיון, ואסור לבית החולים לסרב לתת טיפול למי שנמצא בסכנת חיים. ואנחנו כמובן ממשיכים, חושב שבתקשורת עושים באמת עבודת קודש בהצפת הסיפורים של מי שנוצח באמת באלימות בין יום, בין לילה, אנשים התעוררו, לפני שבועיים לגלות שפשוט נגמר הביטוח
הרפואי. אז אני אומרת דבר כזה לסיום, לודמילה ודוקטור ינאי קרנצלר. אני ככה פונה לליבם של שר האוצר, ראש הממשלה ושר הבריאות. תזדרזו בבקשה. מדובר בחיים של אנשים. באמת. זה בהול. תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
אמן, אמן. תודה לכם.
תודה. תרגישו טוב, לודמילה. דיווחי תנועה, מיכל קדוש.
הייתה בענף הנדלן כבר גובה מחיר של ממש, של קריסה של חברות יזמיות, שתי חברות שהתפרסמו השבוע, שהגיעו בעצם למצב של קריסה כלכלית, וטופלו, התחיל טיפול בבית המשפט במצבם, עם רום כנרת והרציג, שארגנו קבוצות רכישה לפרויקטים מאוד גדולים במרכז הארץ, ובעצם הדיירים או הרוכשים גילו שבעצם כספיהם נעלמו, והם נשארו
מיליונים
בלי דירות.
מיליונים על מיליונים.
עשרות מיליונים.
מטורף.
שאלה באמת עם, עם שני איתותי הזרה הללו, מלמדים על המשך עתיד הרבה יותר קשה בענף הזה ולקריסות נוספות, או שאנחנו מדברים על מקרים בודדים. בואי נאמר שלום לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, לשעבר סעד. שר בינוי והשיכון. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה מודאג?
בהחלט, יש הרבה סיבות להיות מודאגים, כי למעשה השוק עובר טלטלה מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לך איפה אני רואה את הצד השני של זה, שהוא הכי צריך להדאיג אותנו. אני עשיתי בדיקה באמצע השנה, כי 50% מהמכרזים של השוק מקרקעי ישראל הוציאה, לא הסתיימו. לא הסתיימו עם זוכה.
כלומר, אף אחד לא בא לרכוש.
אף אחד לא הגיש מועמדות, או שכשראו שלא מגישים, העריכו והעריכו והעריכו וכולי, או שהורידו את זה מהמדף. המשמעות של זה שאנחנו נראה ירידה דרמטית בהיצה, כן, הרי חוכמות. אם חצי מהשיווקים לא מתממשים ולא הולכים להתקעות, תהיה ירידה דרמטית בהיצה, ושנרגיש את זה בשנים הבאות.
אבל השאלה אם אין פה באמת מקרה, או שני מקרים של חברות שקשורות בקבוצות רכישה, שזה באמת תחום הרבה יותר רגיש, ואולי שאר המצב של חברות הבנייה עדיין יציב?
קודם כל, אני לא מרגיש את זה ככה מהשיחות שלי עם החברות שפעלות בתחום. כולם מודדים, כי עוד פעם, השוק השתנה. בגלל עלייה דרמטית בריבית, יש גם פחות רוכשים שלא רוצים לקחת משכנתאות עכשיו. ומצד שני, הכסף ליזמים הוא הרבה יותר יקר, כי הם משלמים ריביות הרבה יותר גבוהות. ואז משני מקומות זה מכה בשוק. עכשיו, מה היה נדרש בכזה מצב? תוכנית סירום של הממשלה, שאינטרס הממשלתי.
אז בדיוק רציתי שתיתן ציון לשר השיכון הנוכחי, גולדקנופ, מה אתה אומר?
האמת? לפעמים יש רשם שאין שר שיכון במדינת ישראל, אז אי אפשר לתת ציון, הרי לא קיים. חוץ מסיורים בפרויקטים חרדיים, וזה, אתה רואה את זה, גם כשלוס שלו פורסם, ראו שהרוב שם, זה פגישות עם הסקנים בקהילת גוף. ולכן זאת בדיוק הבעיה. ממשיכים פחות או יותר דברים שאנחנו עשינו, רק פגעו מבחינת התנאים לזוגות צעירים, כי הקטינו מאוד את ההנחה בדירות להנחה, שזה עוד תמריץ שלילי לזוגות צעירים לקנות דירה. גם ככה משכנתה יקרה, גם עכשיו ההנחה יותר קטנה. ומעבר לזה אין שינויים דרמטיים.
אני רוצה רק לשאול אותך, אתה יודע, באמת בכנות, מה אתה עשית בקדנציה שלך? איך אתה הועלת לשוק הדיור? כי גם היה נדמה כשאתה היית לא היה שר שיכון נוכח מדי.
זה ממש, אני לא חושב שתמצאי אחד בתחום שיגיד לך שלא ירגיש את משרד השיכון בקדנציה הקדמת. אני אגיד לך מה עשינו. קיבלנו משק עם 50 אלף שיווקים בשנה, והזדקנו עליו במשך שנתיים עם 100 אלף שיווקים. הגדלה פי שניים בכמות השיווקים. גם הגדלה דרמטית בכמות העסקאות, בכמות התחלת בנייה, בכל תחום של ההיצע, לא משנה איפה שתחתכי את זה, הייתה עלייה דרמטית בתקופה שלנו. עכשיו, זה לא קרה מעצמו, זה קרה כתוצאה מתוכנית חירום, אפילו שתי תוכניות דיור, שהחלטנו עליהן אחת ואחר כך, אחר כחצי שנה נוספת, יחד עם שרת הפנים ושר האוצר, היינו מאוד מאוד פעילים בשוק, גם חתמנו.
ואתם אמרתם שכל מה שאת כל הרעות החולות, השם השר הקודם, כן? ואת כל הדברים שאתם עשיתם, יראו בקדנציות הבאות. את לא רואים את זה לא בקדנציות הבאות, והשר הקודם כבר די, נגמר.
א', זה בדיוק רואים, הרי למה הייתה עצירה בעליית מקרי הדיור? משתי סיבות. אחת מהם עליית הריבית שכבר דיברנו עליה, לא תלויה בשר השיכון, היא תלויה בנושאים אחרים לגמרי. והשני זה גידול דרמטי בהיצע. ברגע שהכפלנו את ההיצע, אז למעשה אנחנו הורדנו את הסיבה שהייתה לעליית מחירים, וזה הילידה בהיצע שהייתה קודם. עכשיו, ולכן כרגע, לכאורה המצב הוא בסדר, הרי לכאורה יכול לבוא שר השיכון ולהגיד, יש עצירה של עליית המחירים, המחירים לא עולים, הכל סבבה. אבל מה שקורה בשוק היום, כבר כותבים מראש את ההיסטוריה של מה שיקרה בעוד שנה, כן. שנתיים. כי בגלל הקטנה דרמטית בהיצע, ובגלל שממשלה לא נוקטת בתוכנית חירום שנדרשת כרגע לא לתנאים החדשים של השוק, יהיה הרבה פחות דירות, ואז כשהריבית תשתנה ואנשים יחזרו לקנות דירות, מה נראה כאן? עוד פעם קפיצה ענקית, אני כבר מראש אומר לך,
כן. כן. נכון.
תהיה עלייה דרמטית
זו גם התחזית של הקבלנים. בעניין אחר, אדוני, שר האוצר סמוטריץ' ממשיך לעכב את ההזרמה או את העברה של 200 מיליון שקל מענקי איזון לרשויות המקומיות הערביות. האם אתה תומך במהלך הזה?
לא, אני חושב ששר האוצר פה מבלבל בין שני הדברים. אחד, האם צריך לנקוט במהלכים כאלו או אחרים כדי לדאוג לכך שהתקציבים שמגיעים לרשויות מקומיות לא יגיעו לארגוני פשיעה? צריך, אין מחלוקת על זה שיש פה בעיה, אבל זה נכון לא רק על 200 מיליון האלה, זה נכון על כל התקציב של השלטון המקומי במגזר הערבי, ולכן 200 מיליון האלה לא יעלו ולא יורידו בהקשר הזה. כן, צריך פה מנגננים ברורים שיבדקו שהארגוני פשיעה לא עושים קופה על הרשויות המקומיות במגזר הערבי. זה לא 200 מיליון יותר או פחות, זה לא מה שישנה דרמטית בהיקפים של תקצוב של המדינה שם. מצד שני, הכסף הזה הוא כן נדרש לרשויות כי הם עבדו על דעת זה שיקבלו אותו. ואם הוא לא יגיע, המשמעות של זה תהיה פשיטת רגל של לא מעט רשויות, ואז מדינה תשלם הרבה יותר בתוכניות הבראה, זה יעלה לה הרבה יותר מ-200 מיליון. ולכן אני חושב שהוא מזהה נכון את הבעיה, רק מה שהוא חושב כפתרון הוא לא נכון. על הדרך, אגב, בלי שום קשר לזה, שר האוצר גם מעכב תוכנית אחרת, שגם היא בהיקף של כ-200 מיליון, של השכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים.
נכון, ויש טענה נגדו שזה מהלכים שנובעים מאסטרטגיה פוליטית או מגזענות?
בוא נגיד ככה, זה בוודאי טיפשות, כן? בנושא של מזרח ירושלים, כשמסתכלים על התוצאה, התוצאה תהיה בפגיעה בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, ובטח של תושבי ירושלים, כי הוא לוקח צעיר מזרח ירושלמי, ובמקום לעודד אותו ללמוד בהשכלה גבוהה ישראלית, משגר אותו לאוניברסיטת שכם. אחר כך כולנו נגלגל עיניים ונשאל מאיפה לחמאס ולג'יהאד האסלאמי יש תשתיות במזרח ירושלים, תשתיות טרור. כשאנחנו לקחנו את הצעירים האלה ושיגרנו אליהם לידיים לכמה שנים, מה שנקרא הדרכה ממוסדת באוניברסיטאות פלסטיניות ביהודה ושומרון.
חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי לשעבר שר הבינוי והשיכון, מודות לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
תודה רבה
וערב טוב.
תודה וערב טוב, יוצאות לפרסומות, חוזרות מיד. תדעת, הלכתי לסופר, כהרגלי, כמדי יום כן יום לא. אני חולה הסופרים. בקיצור, עברתי ליד הפירות והירקות, חטפתי את שוק חיי. באמת. הגעתי לאחת מרשתות השיווק שהמלפפון עלה 11 שקלים לקילו.
לא להאמין.
11 שקלים לקילו למלפפון. עכשיו, מסתבר, כל הפירות והירקות עלו, האקלים על הפנים, את יודעת, בעיות אקלים, שרב, ככה, חום קיצוני. ורמי לוי, ערב טוב.
ערב טוב.
רמי לוי, שיווק השקמה, אתה אומר, חבר'ה, אם אתם לא תתעשתו ובמהירות, כמו שפרסמתי היום בוואלה, לא יהיה כאן לא פירות וירקות בחג, והמחירים יהיו עוד יותר גבוהים.
תראי, בעיקר ירקות. מה שקרה, כל היבול של הירקות, בגלל המזג האוויר, בגלל החום, נשרף הרבה. ואז יש חוסר. ההיצע הוא הרבה יותר קטן מאשר הביקוש שיהיה, במיוחד גם לקראת החג. לכן אני חושב, קודם כל, מה שצריכים לעשות, לדעתי, גם שר החקלאות, גם שר האוצר צריכים להבין שלפחות עד אחרי החג, להוריד את המחסים על עגבניות, מלפפונים וכל מה שקשור בנושא הזה.
אבל כיום, רמי, כיום אפשר לייבא פירות ירקות. אין מניעה.
כן, אבל המחסים...
קודם כל, תראי, למעשה לא צריך לייבא אם יש בארץ. אם יש בארץ, לא מייבאים. כרגע, בגלל שיש חוסר, אם לא יעשו יבוא, המחירים יהיו ממש בשמיים. אז לכן, מה שצריך לעשות, אם המדינה צריכה לפצות את החקלאים, שיפצו אותם, ולא הצרכנים. מה שקורה כרגע, למעשה, לקראת החג, יהיה חוסר, ההיצע יהיה הרבה יותר קטן מאשר הביקוש, ואז המחירים יהיו ממש גבוהים, ומי שיסבול מזה זה אלה שיש להם פחות כסף, אלה שיש להם כסף זה לא מעניין אותם. אבל לרוב אין להם כרגע כסף, ולרוב גם קשה. לכן, לקראת החגים, כבר צריכים להוריד את המחסים, כדי לפחות שאנשים יכלו בחג הזה לגמור את החג בצורה באמת בכבוד.
זה ברור. איך בכלל הערכה שלך יהיו המחירים לקראת החגים? האם אתם הרשתות צפויות לייקר או להשאיר את המחירים כמו שהם היום?
קודם כל אנחנו לא מייקרים, ההפך. אנחנו לקראת החגים מייצרים, באמת עושים מסלעים מעמיקים, מורידים את המחירים ומוזלים אותם, ובאמת באים לקראת הלקוחות שלנו. אנחנו מטיבים איתם דווקא לקראת החג.
אבל מה יהיה אחרי החג? צריך לשאול את החבר'ה מדיפלומט, שהיום כבר פרסמו בדוחות שלהם, שכן, המחירים עומדים לעלות. זאת אומרת שאנחנו הולכים לחטוף אותה אחרי החגים, רמי?
לא כל כך מהר. אצלנו לא כל כך מהר. המחירים יעלו אחרי החגים. אני מאמין גם שאם דיפלומט רוצה לעלות, הוא לא יעלה כל כך מהר אחרי החגים. בטח לא אצלנו.
למה אתה חושב? בוא תסביר לי.
כי אנחנו לא כל כך מהר מאשרים, וחוץ לזה גם יש את היבוא המקביל, אז... לאט לאט.
אתה מדבר על יבוא מקביל, ומיד אני חושבת על החלב, כי אתה הודעת שאתה הולך לעשות עוד סיבוב עם החלב, אחרי שהסיבוב הראשון היה מאוד מוצלח.
עשינו עוד סיבוב, אנחנו אתמול, ששום כבר קיבלנו את החלב השני, אנחנו מייבים אך ורק שיש חוסר. ועכשיו הבאנו עד אחרי החג, אנחנו מייבים כל שבוע באופן סדיר, עד שיגמר החג ונראה מה שיקרה.
אבל רמי...
יש חוסר מאוד מאוד גדול.
זהו.
בקטע של החלב.
החוסר ממשיך, גם יוחננוף הודיע שהוא ייכנס ליבוא חלב מטורקיה, אבל השאלה אם זה באמת מספק את כל התצרוכת, כי אנחנו הולכים לסופרים ולא רואים על המדפים.
אצל רמי יש, אני מודה, אגב לא שלו, אלא של רמת הגולן ראיתי בשבוע הזה. כן, בלי להעליב רמי, בסדר, אתה לא לוקח ללב.
בסדר, רמת הגולן זה מצוין, אחלה חלב יש להם וזה בסדר, אנחנו קונים מהם את כל מה שהם יכולים לייצר ועוזרים להם בקטע הזה, אבל מצד שני יש חוסר מאוד מאוד גדול בחלב, ואתם רואים את זה, אתם גם בעצמכם מפרסמים ומראים שיש חוסרים, זה לא רק אתם, כל כלי התקשורת.
נכון, אבל אולי הבעיה שהממשלה לא מטפלת בלב הבעיה, בנושא של במסע ומתן מול היצרנים, מול המחלבות.
תראה, אני מחובתי לדאוג לצרכן שלי, וברגע שאין חלב אצלי במדף, אני חייב לעשות הכל שיהיה חלב על המדף. עכשיו, הוויכוחים בין שר האוצר, בין האוצר לבין המחלבות, זה בעיה שלהם. הבעיה שלי, שאני צריך לשרת את מי שאני צריך לשרת, וזה הצרכן שלי, ואני אעשה הכל. שיהיה לו חלב, גם במחיר הוגן וטוב.
עד כמה אתה מרגיש בחנויות, וגם השבוע פרסמו כל הרשתות את המאזנים שלהם לרבעון השני, שהלקוחות יותר מחושבים, קונים פחות כי המחירים יותר יקרים, עד כמה זה מורגש בפועל בשטח?
תראה, אצלנו, אם ראיתם את המאזנים שלנו, אנחנו דיווחנו על גידול בשם סטור הכי הרבה מאשר כל המתחרים שלנו.
אבל המאזנים שלכם, אני חייבת כאן שאלה, כי אתה יודע, טעות שישית במאזנים שלכם, אתה הרמת להנחתה, אז זהו. תגיד, מה, אתם צריכים להחליף אולי רואי חשבון?
לא, לא, זה לא קשור בכלל. זה כל השישת טעויות שמשנת 2010 עד עכשיו שהראו, זה היה טעות סופר, זה לא היה טעויות ש... חז וחלילה, יטעו את האנשים. גם פה במאזן הזה, אם שמתם לי במאזן החצי של החצי שנה, אנחנו הגשנו ועשינו את המאזן הכי טוב בתחום שלנו. גם עלינו הכי הרבה בסמסטור, ולמה אנחנו עולים הכי הרבה בסמסטור? כי אנחנו מוכרים יותר זול מכולם, ואנשים בתקופה הזאת דווקא באים אלינו לקנות.
ובכל זאת, אתה מרגיש שלקוחות יותר מחושבים, שומרים יותר על הכסף, על הארנק?
ברור, אנחנו רואים שלאנשים יש פחות כסף, והיום הזה הם רוצים לקנות יותר בזול, באים אלינו. לפני כן הם היו יכולים להתפשר, לקנות בכל מיני מקומות, שזה יותר קרובים להם לבית. היום אם אנחנו קצת יותר רחוקים, אז הם באים אלינו, וכדי להמשיך לקנות את מה שהם היו רגילים לקנות לפני כן.
תגיד רמי, לסיכום, כמה אתה חושב שתעלה עגבניה, אם לא יפתחו את המכסות ליבוא ללא מכסים?
תראה, בוא נגיד לך, אם לא יהיה ייבוא, העגבניה יכולה להגיע גם ל-15 שקל לקילו. וזה הרבה כסף.
לי אמרת 20, אבל בסדר, אנחנו לא מתקטננים על 5 שקלים, אבל אתה אומר, זה יהיה מאוד מאוד יקר.
לדעתי כן, לכן צריכים לפתוח את השוק ולהוריד את המכסים. קודם כל אפשר לייבא, אבל יש על זה מכס. גם מאיפה שאתה מייבא היום, המחיר שם קצת יחסית גבוה מאשר היה בעבר. כי גם אצלהם יש קצת בעיה, אבל אנחנו רוצים לייבא בגלל שלא יהיה חוסר.
את הפנייה הזאת בעצם מפנים לשר החקלאות אבי דיכטר.
ולשר האוצר.
לשניהם
צריך.
רמי לוי, תודה רבה רבה.
תודה רבה גם לכם.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. והגענו לבורסה, ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי איילים, מה עניינים?
ערב טוב.
אהלן.
וואי, התגעגעתי באמת. שנים לא דיברתי איתו, נורא והיום. תגיד, אמיר, מה קורה בבורסה היום?
בורסה היום מסיימת שבוע מסחר. אנחנו קוראים לזה עונת המלפפונים, מהחצי השני של אוגוסט.
נשמה, מלפפונים יקר.
באופן יחסי.
מלפפונים יקר מאוד.
מלפפונים יקרים. אז היום זה קצת, כל המסחר מתנהל סביב האפס, ולקראת סיום המסחר אנחנו בירידות קלות של 2-3 עשיריות, עם סקטורים בדידים שהם בחיובי, כמו הביטוח בשתי עשיריות עלייה ו... התקשורת בפחות מעשירית, כך שזה די מאוזן, עם דולר, 3.77, 3.78, 3.77, זה די עומד על העלייה שהוא עשה בתחילת השבוע, הוא נותר פחות או יותר השבוע באותם רמות, היום יש מחזור מסחר גדול, כי לקראת סוף החודש יש מה שנקרא שוק הנגזרים, שוק האופציות, ושם יש הרבה פקיעות של אופציות, ולכן המחזור יותר גדול של המניות, ביחד איזשהו סוג משותף. אז רואים מחזור יותר גדול, אחרי שהשבוע כולו היה מה שנקרא דרדלה בשפת הכדורגל.
אמיר, עד כמה ההיחלשות של השקל תגביר את הוודאות שנגיד בנק ישראל יעלו שוב את הריבית בספטמבר?
בוא נגיד, זה בטוח מרחיק את הרגע שבו יתחיל לדבר על ירידות ריבית, זה ברור, לא נראה בקרוב, וזה יהיה לפי היצרנים, זאת אומרת היבואנים, חברות אפילו בורסאיות כמו דיפלומט וכו', שאם הם יגידו אנחנו מעלים עוד מדרגת המחירים, יעשה, זה ישמר את רמת האינפלציה, אז יש איום כל הזמן שואלת את הריבית. האמת, אין לו מה לעלות הריבית יותר, כי האנשים, הציבור משלם מחירים נוראים מהריביות. היום הריבית הבסיסית היא 6.25%, כולם משלמים מרווחים לבנקים של עוד 3-4%, 10%, זה כבר ריבית נשך כמעט. ואין באמת סיבה, כי אם היו עליות מחירים, רובן כבר היו. ועכשיו רואים שהריבית משפיעה. אז גם בדיור אתה רואה טיפה התמתנות, כי אי אפשר לשלם את זה. לכן, לא כל כך מהר צריך להרים את הריבית, אבל בטח לא, זה לא יוריד אותה, בגלל שהדולר הוא די גבוה.
כן, די, אי אפשר עדיין לדעת. אתה יודע, אני עכשיו מסתכלת ורואה שטורקיה העלתה את הריבית, שים לב, ל-25%, כשהאינפלציה שלהם מתקרבת ל-50%. אתה קולט את המספרים?
כן, זה מדינות שהן כושלות, פושטות רגל. הנתונים הכלכליים שלהם הם רעים ביותר. ישראל זה לא המצב. ישראל, אנחנו בנתונים מקרו-כלכליים הכי טובים כמעט מכל
נכון.
החלק האירופי. אז...
אמיר, בינתיים, ממש כן. לסיום ככה, בקצרה, אתמול הדוחות של NVIDIA, הפיכו רוח חיים בוול סטריט?
NVIDIA זאת חברה שלמעשה מייצרת שבבים, את הצ'יפים נכון. למחשבים, ובעיקר לתחום של AI, בינה מלאכותית, כל הסיפור של ה-ChatGPT למשל וכו' וכו'. והתברר שהרווחים שלהם נסקו לשמיים בטירוף, יותר מהחברות האחרות, ומראה כמה שהתחום הזה הוא כאן להיות ואפילו מעבר לזה.
פוטנציאל, כן. וחייבים לסיים.
פוטנציאל עצום, זאת הסיבה.
אמיר אייל.
אבל כל דבר יש לו מחיר, לכן לא לרוץ למהר לקנות בגלל הסיפור הטוב, צריך לתת קצת להירגע, כי כל המידע כבר בפנים, אחרי זה נראה.
אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה. ותודה רבה לעורכת שלנו, תודה רבה לעורכת אייל אילון, למפיקה מלי בנימינוב, ועל השידור אילי קונפלד, ובדיגיטל מיכל קדוש, שני רומנו ועמיתי דואק.